שלום לכולם, אנחנו בתוכניתנו חוויה ושמה קבלה, ואנחנו היום בזיכרון יעקב, באולם מאוד מאוד יפה וקסום בזיכרון יעקב, עם נוף יפה לים. שלום לך, הרב לייטמן.
כן.
אתה גם מתרשם מהנוף?
מתרשם מאוד, יפה מאוד ככה לראות.
אז לאור הנוף הזה, הנושא שלנו היום הוא מהות האדם על פי ספר הזוהר, נושא מאוד מאוד מרתק ומעניין. ורב לייטמן, אנחנו נשוחח כן. פחות יותר 20 דקות, ואחר כך ניתן זמן לשאלות לקהל.
הוא כבר מגביל אותי מראש. האמת שהספר הזוהר אפשר לדבר כל החיים, אני חושב. אין ספר שהוא בכלל בקבלה נקרא הספר. פשוט, אם רוצים, אם כותבים על בכתבי הקבלה, אז תראה בספר, זה נקרא ספר הזוהר. אין ספר חוץ מספר הזוהר, עד כדי כך. ובאמת זה ספר מיוחד. זה ספר שנכתב בגבול שהיינו ברמת בית המקדש ויציאה לגלות. שהתאספו מקובלים, 10 מקובלים, תלמידי של רבי שמעון בראשם, וממש נכנסו למקום הנסתר וכתבו את הספר. גם ספר נכתב בצורה מיוחדת, שרבי שמעון דיבר ורבי אבא פירש מה שרבי שמעון דיבר, ואז כתבו אחרי זה מה שהיה כבר מפורש על ידי רבי אבא, כי רבי אבא הוא הלביש דברים של רבי שמעון שהם היו בגלוי, הוא לביש אותם, הסתיר אותם. כמו שנקרא שרבי אבא יודע לגלות ברזה, בסוד ככה. ולכן ספר הוא באמת ספר הסוד, שהוא נכתב בצורה כזאת, שרק עד כמה שאדם פותח את עצמו לרוחניות, הוא נכנס לספר ומתחיל לראות בו תוכנית המציאות, תמונת העולם. ואחרי תמונת העולם הזה, בצורה כזאת שקופה, הולך ומגלה עוד עולם ועוד עולם ועוד עולם, ואז מתגלה לו כל המציאות, חוקים, כוחות, שדה האור שמטפל בעולם שלנו הקטן שנמצא במרכז של כל המציאות הזאת. והספר כך נפתח, ובעצם כל המקובלים הם גדלו על פי ספר הזוהר, ולכן הוא כל כך חשוב, וכל כתבי הקבלה הם בעצם מתבססים על ספר הזוהר. ספר מסביר לנו על כל המערכת הנהגה והשגחה, זאת אומרת מה קורה לנו מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה בתהליך של הזמן, תהליך של סיבה ומסובב. ספר מסביר לנו על הנשמות שכבר היו והיינו, ואיך אנחנו מתגלגלים היום, ואיך אנחנו נתגלגל הלאה בעולם הזה ובכל העולמות. ספר מדבר על עליית האדם מרמה שהוא מרגיש רק את העולם הזה, כמו שעכשיו אנחנו בתפיסת המציאות שלנו, שנולדנו, התפתחנו, גדלנו, ואז תופסים את העולם כמו שתופסים בחמישה חושים גופניים, שזה דרך הגוף שלי אני תופס, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, הכל זה נמצא בגוף שלי, דרכו אני תופס, דרך הבשר שלי, דרך הלב ודרך המוח, היינו דרך הרצונות ודרך מחשבות. וספר מסביר איך אנחנו יכולים לצאת לתפיסת חוץ גופית, לא רק בחמישה חושים שלי, אלא איך אני יכול להרחיב את התפיסה הזאת, תפיסת המציאות, שחמישה חושים הנוספים שאני מפתח הם נקראים כתר חוכמה בינה זרמפין מלכות, גם כן חמישה כלים, רק הם בדרגה יותר גבוהה. ומה אני תופס בהם? בהם אני תופס את השדה הכללי שנקרא האור העליון או בורא, ואז אני מתחיל להרגיש אותו, איך הוא מתייחס אליי. ואז הספר מדבר איך אני מגלה את השדה הזה, את הבורא, את הכוח העליון, בהשפעה עליי, מה אני צריך לעשות כדי לגלות אותו יותר. איזה פעולות אני צריך לעשות כדי לראות את הדברים למעלה מהעולם שלנו, איך אני יכול להשפיע על הגורל שלי. סך הכל זו המטרה של לימוד חוכמת הקבלה, שאנחנו נוכל במשהו לשנות את העולם, לשנות את עצמנו, לשנות את המציאות. לא מן הסתם אנחנו נמצאים בחיים לא כל כך נעימים ובהתפתחות אפילו מאיימת, אלא שאנחנו כן קיבלנו לידינו את ספר הזוהר, זאת אומרת ספר האור. זוהר זה זיהרה אלאה, אותו האור שנמצא, כוח שדה של הכוח הזה הגדול שמנהל אותנו, מחזיק אותנו, מסובב כל האטומים, מולקולות, ובכלל כל החיים וכל המציאות. ושאני מסוגל, זה שמה שמתברר, שאני מסוגל להיכנס על ידי הספר, ללמוד ממנו, כמו עם ספר הוראות, איך אני עושה כל מיני פעולות פנימיות ברצון ומחשבה, ומכוון אותם בצורה כזאת שאני יכול להתחיל להרגיש את התהליכים יותר עדינים שנמצאים שם, אפילו אחרי אטומים, מולקולות וכל החומר הגשמי בשדות האנרגיה, אחר כך בשדות המידה, ואחרי זה לתוכנית הכללית של הטבע. כך שאני עולה לרמה של המידה, מידה שהיא עוקבת את כל המציאות, ואני לא רק נכנס ומתחיל לגלות ולהרגיש מה שקורה ומה שעלול לקרות, אלא אני מגלה גם כן על ידי איזו השתתפות שלי אני יכול לעשות שינויים אלו או אלו שהם בחזרה יגרמו לשינוי שלי ושינוי החיים שלי וגם כן של כל העולם. כמו שאומרים, שבעצם קובע את עצמו וכל העולם כולו לכף זכותו חס שלום לכף חובה. ואז אדם מתחיל באמת לראות שהכדור נמצא בידו, מה שנקרא, שהוא באמת יכול להיות קובע את כל העתיד שלו. וספר הזוהר מסביר לנו איך אנחנו התפתחנו עד כה, למה בצורה כזאת עברנו את כל ההיסטוריה, ושמזמן שהוא נכתב ועד היום מה שנאמר בתוך הספר זה באמת קרה בצורה מדויקת איתנו, עם כל עם ישראל. ומסביר לנו וכיוונו המקובלים דווקא לתקופה שלנו, שכתוב שמ-1995 והלאה העולם הזה מתחיל לגלות צורך בחוכמת הקבלה, מפני שהוא נכנס למשבר גדול שלא יוכלו האנשים יותר להסתדר בעולם שלנו, כי העולם נעשה עגול, אינטגרלי, גלובלי, ואנחנו, כל אחד מאיתנו, האגואיסטים, אינדיבידואליסטים כאלה, כל אחד בצורה אישית רוצה לנצל את העולם, ומפני שיש התנגשות בין עולם שנעשה עגול ואנחנו שנשארנו כמו שקודם, אז לכן אנחנו לא מסוגלים לנהל מערכות העולם כמו שקודם, שאם קודם בחברה, בסביבה, במערכות אפילו כלכלה, פיננסים, כל מיני, בחינוך, במשפחה, בכל דבר אני איכשהו הייתי מסתדר, כי העולם ואני היינו באיזה התאמה, התאמת מערכות. זה שהעולם נעשה עגול, גלובלי, שכל החלקים שלו קשורים זה לזה, גם המדינות ותרבויות והשפעות זה על זה, אז יוצא שאני גם כן כדי להסתדר עם העולם הזה חייב להסתכל עליו בצורה גלובלית, ואני לא מסוגל. אני נשאר אותו האדם האגואיסטי, הצר, ודואג רק לעצמו בסופו של דבר, ולכן יש לנו התנגשות בין שתי מערכות. ואז ספר הזוהר מסביר לנו שאין כאן ברירה, ככה מציאות, האבולוציה שלנו, התפתחות שלנו, היא מביאה אותנו למצב שאנחנו חייבים להשתמש בספר הזה כדי לשנות את עצמנו ולהתאים את עצמנו לעולם החדש שכבר מתגלה בשנים האחרונות. ואז אנחנו מתחילים לראות שספר הזוהר, אמנם שזה היה פעם ספר סגור, נסתר, לא גילו אותו, אסור היה לגלות, אסור היה ללמוד אותו סתם לאנשים האלה בתנאים חמורים, עכשיו זה לא כך, שהספר נפתח, וההפך, המקובלים שהיו פעם, וגם כן אני שהתחלתי ללמוד חוכמת הקבלה אצל המורה שלי, אז זה היה חבורה קטנה שהייתה שם בתוך הבני ברק, סגורה בתוך הבית כזה נטוש. פתאום זה התפתח, ואנחנו היום יוצאים לכולם ומזמינים את כולם, וזה באמת הפלא, השינוי הזה. וזה הכל מפני שהעולם השתנה בצורה דרמטית ממש, דרסטית, שהיום אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נמצאים במצב שלא יודעים מה יקרה מחר, ועוד מסתירים מאיתנו עד כמה שאנחנו נמצאים לא בהתאמה למה שקורה, שעד כמה שאנחנו נמצאים בחוסר אונים להבין את העולם החדש, ומכל שכן איכשהו להשפיע עליו, או לפחות נו במשהו להתקשר עליו. וכאן בא ספר הזוהר ומסביר לנו איזה שינויים אנחנו צריכים לעבור, וששינויים האלה אנחנו יכולים לעבור על ידי ספר עצמו. איך? כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה ואנחנו מכוונים את עצמנו להיות יותר קרובים למצב הגלובלי, אינטגרלי, לטבע שהוא כולו עגול וכולו קשור זה לזה בכל החלקים, כמה שאנחנו לומדים אנחנו יותר מבינים שהכל מקושר באפקט הפרפר, כמו ששמעתם כך. ואז זוהר דורש מאיתנו שאנחנו, לפני שאנחנו לומדים ספר הזוהר, ניכנס לחיבור. וכתוב גם כן בספר הזוהר עד כמה שזה היה קשה דווקא לתלמידי רבי שמעון להיות קשורים זה לזה, שהם גילו עד כמה שהאגו שלהם הוא אגו הגדול וחזק ומפריד ביניהם, כמו שמלכתחילה כתוב בראתי יצרה, שזה מה שאדם מגלה, שיש לו רק הרצון הרע שנהנה רק לעצמו או למה שרע לאחרים, שבזה הוא מעריך את עצמו, מעלה את עצמו קצת יותר מכולם, יש כך הנאה לו משני המקורות האלה, או מה שהוא מקבל או מה שהשני לא מקבל. זו הטבע שלנו. ואז ספר הזוהר, אם אנחנו משתדלים להתחבר בינינו בסדנאות, לפני הלימודים, אז אנחנו מגיעים למצב שקריאת הזוהר היא מביאה לנו מאור המחזיר למוטב, שזה במיוחד מה שספר מביא. מה הוא מביא? מאותו המרחב, המידע, האנרגיה הרוחנית שהעולם שלנו נמצא בתוך השדה הזה, משם מאיר עלינו מה שנקרא אור. זה לא אור כמו אור השמש או אור מה שאנחנו רואים עכשיו כאן, אלה זה כוח מיוחד, בתדר מיוחד, כוח מיוחד שהוא משפיע עלינו ומשנה לנו את היוצרות. זה נקרא בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כי מהאור שבה, האור הזה מחזירו למוטף, לטוב. ואז הספר הזוהר בשימוש בו הוא משנה את האדם, וכשמשנה אותו אז האדם הזה, אז אנחנו מתחילים לראות דרך העולם הזה, אחרי העולם הזה, הכוחות שמנהלים כל אחד ואחד, איך כל החלקי המציאות קשורים יחד. איך שאני עושה את זה כאן, פתאום אני מרגיש תגובה כאן ושם ושם. זה פתאום, אני פתאום רואה את כל התמונה. בדומה, נגיד, כמו תינוק, הוא לא יודע מה שהוא עושה, ולא יודע מה הוא יכול לגרום על ידי איזה פעולה, ואנחנו הגדולים שמסתכלים עליו יודעים מה יוצא מזה, מה יוצא מזה. אז כך זה גם כן המקובל מתחיל לקבל את ההתרשמות יותר רחבה, יותר פנימית מהעולם, ואז הוא מונע את, מעצמו את הפעולות שיכולים פשוט שהם נותנים תוצאות לא טובות. וההפך, רואה על ידי איזה פעולות שלו, הוא יגרום לשינויים טובים. ועל ידי זה אנחנו כך יכולים להתקדם. זאת אומרת, אנחנו בעצם לא משנים את ההתפתחות שלנו. אנחנו חייבים להגיע למצב שאנחנו מגיעים להתאמה להטבע. זאת אומרת, לדבקות, מה שנקרא, לחיבור עם אותו כוח הכללי, שנקרא בורא, שנקרא האור, שממלא את כל המציאות. אלה אנחנו מגיעים לחיבור עמו בדרך הטובה, בקשר עמו. ואז כל החיים שלנו, מרגע שאנחנו פותחים את הספר ויודעים איך להשתמש בו, זה הופך להיות תורה. מה זאת אומרת האורה, איך אנחנו נשתמש נכון בכוח עליון כדי להעלות את עצמנו, זאת אומרת המאור שבא מחזירו למוטף. זה בעצם מימוש, ולכן ספר הזוהר הוא כל כך חשוב לנו, לא בגלל שהוא מספר לנו על המציאות שהמנותקת ארוכה ורחוקה, אלה מפני שבהחלט אנחנו מסוגלים מעכשיו והלאה, ודווקא אנחנו, במיוחד עם ישראל, שזה נמצא בידינו, להשתמש בזה, ואז להבטיח את כל מה שיקרה בעולם, ולשנות את הכל לטוב. מכל הדברים שנמצאים כאן אצלנו, בצורה פנימית ובקשר שלנו עם השכנים, ועד להשפיע על כל העולם כולו. לא מן הסתם אומות העולם אומרים שאנחנו מקור לכל הרע שבעולם. זה נכון, כי אם הספר הזה, אם היכולת הזאת, אם הכלי הזה נמצא בידינו ורק בידינו, אז בהחלט אנחנו מסוגלים לשנות את העולם לטוב. ואם אנחנו לא עושים זאת בזמן בהדרגה שהעולם מתקדם, אז יוצא שאנחנו מזמינים על עצמנו לחץ מכל הצדדים, מכל הגורמים, ובמיוחד מהשכנים שלנו וגם מכל העולם. לכן מקובלים כל כך דואגים לפתוח ספר הזוהר לכולם, לגלות את הייעוד, את היכולת שלנו, שאנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו מנהלים את כל החיים על ידי ספר הזה, וגם ללמד לזה כל האנושות. זה נקרא להיות אור לגויים, שדרכנו אותו האור, מה שאנחנו מזמינים על עצמנו על ידי לימוד הזוהר, אנחנו גם כן מעבירים לכל האומות העולם. ואז כולם מגיעים לחיבור, כולם יהיו כאגודה אחת, וכולם ידעו איתי מקטן והגדלם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. זאת אומרת שכולם, כולם מתחברים בעצם למשפחה אחת. זה העתיד של האנושות, ועל ידי כוח החיבור, כוח הטוב שאנחנו מגלים על ידי הספר הזה, על ידי האור שלו, הזוהר זה הרע אלאה, כך אנחנו מגיעים לחיים הטובים. לכן כל העתיד הטוב שלנו הוא תלוי בשימוש בחוכמת הקבלה בכלל ובספר הזוהר בפרט. בדיוק 20 דקות.
אז אם כך, זה הזמן לשאלות.
נלך לשאלות, מתוכם אני אוכל להסביר עוד דברים. אם לא, אני אמשיך לדבר. בבקשה.
כן, הבחור. אם אפשר להביא לו מיקרופון תקום, כן. ושיראו אותך, וככה זוכל. הנה.
אהלן, שמי שי טירן. דיברת על נפרדות מהאור. אני בעיני התפיסה שלי שאני תמיד עם האור. על איזה נפרדות ביני לבין האור אתה מתכוון?
נפרד זאת אומרת אנחנו לא מרגישים את הכוח שפועל עלינו, וזה נקרא שאנחנו נפרדים ממנו. איך אני מגיע קודם כל לזה שאני מרגיש אותו, שאני מרגיש איך אני משפיע עליו ואיך שהוא משפיע עליי, איך אני עושה איזה פעולה ואיך הוא מגיב על זה, איך אנחנו נמצאים איתו בקשר, בקומוניקציה בינינו. זאת הבעיה, לזה אנחנו צריכים להגיע. וקודם כל שלב הראשון שאנחנו צריכים לגלות אותו השדה, הכוח הגדול, המחשבה ורצון שבו אנחנו נמצאים בתוך שדה הזה, וזה בעצם לגלות את הבורא מלכתחילה, ואחר כך נכנסים איתו בהתקשרות, אני הוא והוא לי, ועל ידי זה כך מתקדמים עד שאני מתחיל להכיר כל הפעולות שלו עליי, כל היכולת שלי להשפיע עליו באיזה צורה, ובזה אני לומד כמו שאנחנו לומדים בחיים שלנו, על ידי כל מיני כאלו צורות היחסים שאני מגלה, אני מתחיל ללמוד אותו, ובהתאם לזה אני משתנה. זאת אומרת, בסופו של דבר אני מגיע למצב שכל התכונות של האור, כל הכוחות, מחשבות, תוכנה הזאת הגדולה שאני מגלה, זה הכל נכנס בי. זה הופך להיות אני. אני הופך להיות איש או האור.
האור הכוונה אלוהים?
כן. כן, האור זה הכוח העליון, יש לו הרבה שמות, בהתאם באיזה צורה אני מגלה אותו. אחד מהשמות זה אלוקים, זה דרגת הבינה. יש הרבה שמות. זאת אומרת, מה זה שמות? כל הופעה שלו כלפי, שאני מרגיש, אני קורא אותו בשם, לפי האופי של השפעה. ככה זה. עוד?
יש לנו גם שאלות שנשלחו במייל במהלך השבוע, ונשאל את השאלה הראשונה, מה הקשר בין ספר הזוהר שנכתב לפני 2000 שנה לחיי יום-יום שלי במאה ה-21?
נו, זה בעצם דיברתי, שאני במאה ה-21 מגיע בכל העולם, ואנחנו רואים שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא יכולים לשלוט בחיים שלנו. לא בצורת הפרט וגם כן לא בצורת הכלל. אנחנו רואים שגם באירופה בקשר מה שהם רצו לעשות בשוק המשותף, גם באמריקה, גם בכל המדינות, הקשר אומנם שבנו במסחר בינלאומי, במערכת פיננסית וכלכלה, וזה הכל לא עובד. אנחנו לא יכולים לשלוט על המערכות האלה. אנחנו לא יכולים לשלוט על המערכות לימוד, על המערכות, הכל נמצא, המשפחה נמצאת במשבר, חינוך ילדים נמצא במשבר, כל מה שאנחנו עד כה פיתחנו ובעצם התקדמנו וחשבנו שאנחנו נתקדם, ופתאום כמה עשרות שנים האחרונות אנחנו נמצאים בגילוי השבירה, מה שנקרא. זאת אומרת, חוסר יכולת לנהל את המערכות. ועכשיו בכלל העולם יום ליום הוא הופך להיות מתגלה לנו כעולם יותר ויותר כאילו שבור, מאיים. ואני חושב שאנחנו נשמע עוד בכמה חודשים הקרובות על כל התופעות האלה. הן כבר נמצאות בעולם, רק עדיין מסתירים אותם עד כמה שאפשר קהל הרחב, מפני שקודם כל זה לא יכול לעזור, רק להביא איזה מאומות, איזה חרדות וכל מיני תופעות שלא צפויות גם כן, ולכן אין טעם לגלות את זה לאנשים שאין להם כלים להתגבר ולהתנהג נכון במקרה כזה. אבל באמת נמצאים לפני המצבים מאוד לא נעימים שאי אפשר לשלוט עליהם. זאת אומרת, אין לנו ולאף אחד בעולם, אני לא מדבר לנו למקובלים, אני מדבר לכל השליטים ולכל המומחים שבעולם, אין אפשרות להבין מה קורה. כי מבפנים אין להם הכנה להיות בהתאם לאותה הבעיה. אם אני רוצה לגלות איזו תופעה, אני חייב להיות מבפנים כבר מורכב מאותה מודל, מאותה תבנית של אותה התופעה. ואז אני במבפנים, כשאני מתאר לעצמי מה זה, יכול להכיר, להבין ולהתמודד. אבל אם אין לי את זה, אני לא יודע מה, 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 מה לעשות. ואנחנו רואים כל הגדולים האלו, הם באים לכל מיני כנסים שלהם, G8, G20 ובכלל, ועוד ועוד, והם לא יכולים להחליט על שום דבר. אף תוכנית היא לא מגיעה להצלחה. וגם כן אצלנו, בחיים הפרטיים שלנו, אנחנו רואים איך הגירושין, הדרדרות בחינוך ילדים, היחס בינינו, הכל זה כאילו הולך ומדרדר, ואנחנו כבר איכשהו סוחבים. וכל זה מפני שהטבע מתקדם כל הזמן להיות עגול, מתגלה לנו, העולם הפנימי, הרוחני, הוא מתגלה. ומתקרב אלינו, והוא כולו עגול, כולו אחד, כמו הטבע של הכוח עליון, הוא מתקרב אלינו, ואנחנו בהתאם לזה מגלים כמה שאנחנו שונים. ורק אם אנחנו נגיע להשתוות הצורה, זאת אומרת להיות באותו המבנה כמו שהכוח הזה אחד, אז אנחנו נוכל להצליח. ובדיוק חוכמת הקבלה היא נותנת לנו כלים לקבל את הכוח הזה מהבורא, מהאור, מהשדה הזה אלינו. זה נקרא להזמין המאור המחזיר למוטב, ואז הוא יזמין, ואז הוא ישנה אותנו לטוב. זה בעצם העבודה שלנו. ולכן אנחנו נמצאים איתכם בעידן מאוד מיוחד, כי עם ישראל עכשיו הוא צריך להרגיש, ולכן אנחנו פועלים בכל העם היום ומשתדלים כמה שיותר להגיע לכולם עם ההסבר הזה, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן המיוחד, שבעצם אנחנו צריכים להתחיל את השינוי. ואם אנחנו נאחר קצת, אז אנחנו נרגיש מכות שהם בעצם התגלו מחוסר התיקון שלנו להיות כמשפחה אחד, כאגודה אחד, כל ישראל חברים וכו'. זה כאילו נמצא, נקרא, כאילו נשמע שזה דבר קל ולא נורא, ומה יש בזה? איזה משחק ילדים שיהיו יותר טובים? זה לא נכון. זה התאמה לכוח העליון. לכן, ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה. זאת אומרת, זה חוק הכללי, ואליו צריכים להגיע. והאור העליון מסוגל את זה לעשות. ובמידה שהוא יקרב בינינו, במידה הזאת אנחנו נרגיש אותו יותר ונגלה חיים רוחניים יותר עליונים. ואז מיד ישתנה גם כן יחס של כל העמים אלינו. וזה שאנחנו מאחרים, מפגרים אחרי התיקון הזה. לכן אתם שמעתם בטח שלפי הסקר, האנטישמיות בכל העולם עולה, ויחס לישראל כל הזמן נעשה יותר גרוע, וזה אי אפשר לעצור. אנחנו צריכים את זה לעשות. אין בכל האומות העולם שום יכולת לשנות משהו לטוב או לרע, אלא הכל זה תלוי בנו, עד כמה שאנחנו משנים את עצמנו יותר קרוב לכוח הזה הכללי, לאור. בהתאם לזה דרכנו מאיר האור דרך כל המערכת הכללית לכל בני העולם, ואז הם מרגישים שמקבלים מאיתנו את זה, מרגישים טוב, ואז יש לנו מקום בעולם, ואז יש בשביל מה לנו להתקיים ביניהם. ואם אנחנו לא עושים את זה, ואפילו עושים את זה מכשול, כן, עושים את זה מסך באור שיגיע אליהם, אז הם מרגישים את זה בתת הכרה, ואז השנאה אלינו היא עולה, ואין כאן שום אפשרות משהו לעשות, אלא רק בעצמנו להשתנות. בבקשה.
שלום, שלום. אני מבין ממך,
כן,
שבעצם לדעתך ספר הקבלה זה המתכון האולטימטיבי לתיקון המצב הקיים, או שזה זה מתכון אחד?
לא, זה נכון.
כמו שיש הרבה לא. מתכונים, לצורך העניין, יש עוד מתכון להכין אוף כזה או אוף אחר, סליחה על, על הדוגמה. זהו, אני פשוט תוהם, זה באמת, לדעתך זה המתכון האולטימטיבי, או זה המתכון שאתה בחרת, כי אותו אתה מכיר, או היחיד שאתה מכיר, או... ואם,
לא, זה לא, זה לא שאני מכיר ובחרתי בזה. אני הייתי מדען הצעיר בביו-קיברנטיקה, ורציתי לחקור חיים תאי גוף האדם, ומתוך זה להבין מהו סוד החיים. מזה התחלתי. ושראיתי שמדע לא מתעסק בזה, אז התחלתי לחפש איפה הלאה אני ממשיך אחרי המדע. וראיתי שאין. התעסקתי קצת בכל מיני, לא נכנסתי עמוק לכל מיני השיטות האחרות, אמנם שהייתי צריך את זה גם כשקיבלתי תואר דוקטור בפילוסופיה, אבל ראיתי עד כמה שכל הדברים האלו הם תוצאה מפרי השכל של האדם הרגיל, הפשוט בעולם שלנו. ואז כשהתחלתי לחקור את חוכמת הקבלה, אז גיליתי שבעצם כל הדתות הם התפתחו, כולל יהדות, הם התפתחו מזה שחוכמת הקבלה נסתרה. עד חורבן בית המקדש שהיינו כולנו ואהבת לרעך כמוך, עד שנפלנו לשנאת חינם על ידי שאגו בנו קפץ, אנחנו היינו בהכרת האלוקות, אנחנו היינו בהרגשת השדה הזה שמנהל אותנו, משגיח ומנהיג. ואז לא הייתה לנו שאלה איך בנוי העולם ומה אנחנו צריכים לעשות, כי זה היה החיים שלנו, היינו מרגישים את זה יחד עם החיים הרגילים. וכשנפלנו לשנאת חינם, אז כל ההרגשה הזאת, כל החמישה חושים האלו העליונים, נעלמו מאיתנו, ונשארו רק חמישה חושים גופניים, כמו שעכשיו אנחנו חיים ומהם בהם רק מרגישים את המציאות. לא מציאות שקוף ככה אחרי החומר, אלא רק את החומר. כאילו יש כאן איזה תיאטרון, והלקוחות שמניעים אותו אנחנו לא מרגישים, תוכנית והכל. ואז במקום חוכמת הקבלה, מה שהתפתח, התפתחה היהדות. זאת אומרת, פעולות החומריות הרגילות, ידיים, רגליים, בפה, לבצע כל מיני דברים. ואחר כך ממנה התפתחו עוד נוצרות ואסלאם. ויש עוד כמה אמונות יותר עתיקות, שהם גם כן עוד התפתחו מאברהם, מבבל, שיחד עם זה שהוא ייסד את הקבוצה שלו, קבוצת מקובלים, כן? על, זאת אומרת, חיבר אותם ואהבת לרעך כמוך בבבל, זה בערך 3,500 שנה, ויחד עם זה הוא נתן לכל מיני קבוצות באותו בבל כל מיני כאלה עיצות מה לעשות. זה נקרא שחלק מתנות לבני הפלגשים ושלח אותם קדמה, בדרך כלל למזרח. אז ממקור הזה בעצם של אברהם זה הכל נובע. אין שום שיטות בעולם שהן יכולות להסביר בצורה מדעית, עם טבלאות, סרטוטים, נוסחאות. זה פיזיקה של העולם הרוחני, פיזיקה של כוחות שמנהלים את העולם שלנו. מי שנכנס, נגיד, יש לנו תלמוד 10 ספירות, זה מעל 2,000 דפים ספר שאנחנו לומדים, אז שם יש לך הסבר עם סרטוטים, עם הסבר כוחות שפועלים ומנהלים את העולם שלנו בצורה מאוד מדעית. אין שם מילה אחת אפילו אלוקות או כוח עליון, כוחות שפועלים ומבצעים את הפעולה, ואיך זה מלמעלה יורד אלינו בהיררכיה מסוימת, הכל בצורה מאוד מאוד מדעית. עשיתי על זה דוקטורט. וכן, קיבלו את זה באקדמיה של מדע. מי שלא מכיר חוכמת הקבלה, נראה לו שזה איזה מיסטיקה או איזה אמונות כאלו אחרות, או שעושים מזה חוטים אדומים או קמאות. זה לגמרי לא, זה ממש פיזיקה רוחנית, זאת אומרת יותר גבוהה. זאת אומרת זה מערכת הכוחות שמנהלת את העולם שלנו, זה מה שאנחנו לומדים. בבקשה.
אולי רק כדי להוסיף למה שאמרת עכשיו, כן. ציטוט מספר הזוהר, זה הציטוט השני ברשימה שלנו. הוא אומר כך, מתוך ספר הזוהר עם פירוש הסולם, פרשת ויצא: האמת הוא שאין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות העליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, והזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות, הם למעלה ממקום וזמן.
כן, הכוחות האלה שיורדים לעולם שלנו, הם בונים כאן את המציאות שלנו, עם הזמן, תנועה, מקום, עם שלושת הצירים, עם כל השינויים מה שיש כאן. בבקשה. נו.
זה קצת מפחיד לחשוב שאנחנו אחראים, העם היהודי אחראי על הטוב ועל הרע שבעולם, וכאילו מייחסים לנו את היכולות.
אבל אתה שומע את זה, לא? מאומות העולם.
אני שומע מזה שהאנטישמיות נובעת מזה שכל מה שאמרת, האנטישמיות נובעת מכל מה שאמרת בעצם.
זה לא חשוב מה שאני אומר, זה חשוב מה שהם אומרים.
אני לא מאמין שכל העמים חושבים שבידינו הדבר...
לא צריך להאמין, אני שומע מה שהם אומרים. הם אומרים שאני השם בכל מה שמתרחש בעולם. זאת אומרת, הם אומרים כך, אתה גדול, בך תלוי, איך אנחנו נרגיש, איך אנחנו נחיה, ואנחנו בגללך כולם סובלים. זה מה שהם אומרים. נכון או לא?
לא, זה לא מספיק לי. אני רוצה לדעת,
לא?
שדרך ה...
כמה זמן אתה היית חי ביניהם?
עם מי?
כן. מה?
שאלת אותי?
לא, לא, אני שאלתי אותו, כן.
כן, ואתה אומר שבעצם הזוהר הוא מין משתך בין העם היהודי לאלוהים.
כן, בכוח הכללי שמנהל את הכל היקום, את הכל הטבע.
כן, אבל אין שום סימן מאלוהים שאנחנו איכשהו מתקרבים אליו, או שואלים, או מגיעים אליו, או מתקרבים אליו.
אולי תלמד קצת ותראה שזה כך, שזה לא נראה לעין.
אני רק זוכר מקרה אחד, וזה בזמן יציאת מצרים, שאלוהים
התגלה,
מאז לא התגלה, ולא... לא היה בין שום סימן.
לא צריכים להאמין במה שהיה. אנחנו צריכים לפתוח היום את תמונת העולם ולראות מה עומד אחרי כל הדברים האלה. אפשר לחקור, להרגיש את זה, ואז נדבר. אז חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר, מפני שהיא פותחת מה שנסתר ומגלה לך. זה כל העניין. אין כאן מקום לאמונה. מילה כזאת, אמונה, אין בחוכמת הקבלה. שמישהו אמר לי ואני מאמין שככה זה. אומרים לי שהייתה יציאת מצרים. אני לא יודע. אני לא הייתי שם, לא זוכר. אצלי זה לא רשום. כתוב בספר. אין? בספר כתוב. נו, אז מה? החוכמת הקבלה מתייחסת לכל הדברים כמו מדע. אם תשאל את המדען, היה או לא היה? סבא סיפר לי, זה נקרא אמונה וסיפורי סבא. וחוכמת הקבלה, שוב אני אומר, הגישה, אני לא אומר ש... איך אנשים מתייחסים, הגישה של חוכמת הקבלה לפתוח לנו את העולם כאן ועכשיו, ושאתה תראה כל הדברים האלה, איך שהם מתרחשים, גם להיסטוריה אחורה וגם לעתיד שלך קדימה. אתה יכול לנוע בציר הזמן, כי זה פשוט כוח שאתה מגלה ורואה. ואז אין מקום לאמונה. אמונה זה שייך לדת, וזה לא דת, זה חוכמה. יש לנו קורסים, תבוא, תשמע. אני הייתי יותר סקפטי ממך. כן. אבל זה היה לפני 30 ומשהו שנה. בבקשה.
יש שם בסוף.
כן. לא, כי אדם שלא רואה, אתה צודק. כל מי שאומר, כך הוא מרגיש ואומר. אין לי מה להגיד לו. רק אני יכול להגיד לו, אם יש לך קצת סבלנות, אז אתה יכול לגלות ולראות מה שכתוב בספר, מה שאני רואה, מה שרואים עוד חוץ ממני עוד עשרות אנשים, ואז תצטרף לאלו שהם מגלים. זה אלפי שנים לא נאמר. אלפי שנים, לא. אלפי שנים מקובלים דווקא דחו את בני אדם מלהתקרב לקבלה. הם דחו, הם אמרו אסור ללמוד עד גיל 40 ורק אלו ואלו ואלו. בכוונה עשו את זה. מפני שלא היה זמן הראוי לזה, אנשים עדיין, הטבע עדיין, הכוח העליון הזה עדיין לא התקרב, וכתבו שרק מסוף מאה ה-20 זה יקרה. עכשיו זה קורה. בסדר. אני אגיד לך דבר אחד. גורל שלנו תלוי בזה. לכן אני לא יכול להגיד אפילו לאנשים כמוך, נחיה ונראה. כי אנחנו יכולים לחיות ולראות את זה בצורה מאוד לא נעימה. לכן אין לי ברירה, אני חייב להגיע ולהשתדל איכשהו להסביר מה קורה ומה יכול להיות ומה כדאי לעשות. בבקשה.
שלום, שמי עופר. אני רציתי לשאול, האם על פי חוכמת הקבלה, התקרבות אל האור, היא יכולה לעשות רק באמצעות למידה, או בצורות תמימות יותר, כמו אהבה או נתינה, ואהבת על רחק כמוך?
אתה צודק.
וגם השאלה אם רק היהודים מוזמנים ללמוד, או כל אומות העולם?
שאלה יפה, תודה. אני אגיד לך, קודם כל, האם התקרבות האור יכולה להיות רק על ידי הלימוד? לא. ודאי שלא. כל דבר שיכול להיות בהתאם למערכת האינטגרלית, כמו שעכשיו מגלים אנחנו עולם, שהעולם הנושא גלובלי אינטגרלי, כן? אז כל פעולת האדם שהיא דומה לאותה המערכת, מקרבת אותו לזה ומזמינה עליו אותו המאור. זה חוק פיזיק, כמו בפיזיקה. השתוות הצורה זה נקרא. זאת אומרת, עד כמה שאני תואם, עד כמה שאני דומה לאיזה תופעה, אני מתקרב אליה, ואז השדה הזה, אותה התופעה משפיעה אליי יותר. לכן אם אנחנו מתקרבים, מה אנחנו עושים? אנחנו בדרך כלל עושים מעגלים, לימוד בעיגול, כמו שמדובר על ספר הזוהר, גם כן על אלו תלמידי של רבי שמעון שכתבו אותו בצורה כזאת. אנחנו עושים כאלה סדנאות בעיגול, יחד עם הלימוד, או של ספר הזוהר, או כל מיני שאלות אחרות. על ידי זה אנחנו מרגישים על עצמנו השפעת המאור. זה ממש בתרגילים כאלו. עכשיו, האם זה רק יהודים או לא? לא. לא בלבד. ישנם, כתוב, לא יצאו ישראל לגלות, אלא כדי לצרף להם נשמות הגויים. זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו נפלנו מגובה שהיינו בהכרת העולם העליון, בהכרת המערכת הנהגה וההשגחה של העולם שלנו, נפלנו מההשגה הזאת לחוסר השגה, נעשינו כמו כולם, כמו כולם, אחרי נפילה הזאת, אגואיסטים, אומרים שאנחנו עוד יותר אגואיסטים מאחרים. ואז בזה נעשינו קרובים בצורה פנימית, מהותית, בזמן הנפילה לכל אומות העולם. ואז מה זה זמן הגלות? זה אותו זמן שקורה כאן התקללות בין הכלים שלנו, תכונות, רצונות, מחשבות שלנו ומחשבות, תכונות של אומות העולם. כשזמן הזה עבר, וזה עבר בערך בתחילת מאה ה-20, ואז קיבלנו אישור לחזור לארץ ישראל, זאת אומרת היה דחף כזה, אז מאז והלאה ישנם הרבה גם כן אנשים חוץ מיהודים בעולם שמרגישים צורך בגילוי הכוח העליון. לא דתות, לא אמונות, לא איזה ניסים נפלאות, אלא מרגישים צורך להשיג מהות החיים, מה הטעם בחיים, מה הסיבה לחיים, מטרת החיים, בשביל מה קיימים. השאלות האלה הן מתעוררות בהרבה אנשים בעולם, והם מגיעים לחוכמת הקבלה, כמו שאמרתי, כי בסופו של דבר כולם צריכים להגיע לאגודה אחת. לכן עכשיו זה פתוח לכולם. אבל זה פתוח לכולם, כן, נכון, וכולם יכולים, מי שיש בהם את השאיפה הזאת, לעורר מאור מחזיר למוטב. אבל הם לא חייבים לעשות זאת לכל האנושות. אנחנו כן חייבים, כי אותם הזיכרונות, רשימות, הגנים אינפורמטיביים נמצאים בנו, ומגלגול לגלגול, מדור לדור, נמצאים בכל יהודי ויהודי. ולכן שואלים ממנו את כל אומות העולם, מה איתך? למה אתה גורם רע לעולם? יכולים לסתום את האוזניים, אבל זה לא יעזור. התופעה היא תופעה כללית. ולכן בימינו ספר הזוהר שהתגלה, בשבילנו זה ממש הצלה. אנחנו חיימים, אנחנו יכולים בעצם לשים קץ לכל ההתפתחות הרעה הזאת. בבקשה.
יש לנו עוד שאלה שהגיעה במהלך השבוע. השאלה היא כזאת: איך אפשר להבין מהזוהר שהחיבור, הערבות ההדדית, היא תתקן את העולם? הזוהר כתוב בצורה כל כך לא מובנת.
אז זה לא חשוב, או דרך אגב, זה גם יפה, לא שכחתי להגיד. אם אני פותח זוהר, אני לא מבין שם כלום. כתוב שם במילים לא מובנות, אני לא מכיר את המילים האלו בעולם שלנו. קשר בין המילים אני גם כן לא כל כך מבין. מדובר על איזושהי מערכת שהיא לא מוכרת. אני למדתי הרבה בעולם הזה, כל מיני חוכמות, ולא נתקלתי באף הגדרה או בחוקיות ששם מסובב שום דבר. כן? אז מה קורה? איך אני מסתדר עם מה שכתוב בזוהר? אז יש פה כלל פשוט. אני צריך רק לקרוא. ברצון להבין, כמו ילד קטן שהוא משתדל, אמנם שהוא לא מבין, אבל הוא מזיע כדי באמת לגלות ולרצות איכשהו להכיר במה שהוא נתקע. ואז מתוך ההשתדלות שלנו, שאנחנו עושים את ההגיעה הזאת להתקרב, אנחנו מזמינים בזה כוח האור עלינו במיוחד יותר גדול מהעירה הזאת הקבועה הרגועה. במידה שכל אחד משתוקק בהשתקקות הזאת, הוא מזמין יתר אינטנסיביות, יתר הכוח של האור עליו, ואז הוא מתקדם בהתאם לזה. לכן העבודה שלנו היא לא במה שאנחנו מבינים בספר, מה שכתוב. אחרי זה שאור פועל עלינו, שהוא פועל עליי ומשנה בי כל מיני תכונות שלי מהאגו, מקבלה להשפעה, אז אני מתחיל בתכונות האלו המתוקנות להרגיש ולהבין מה הזוהר מדבר. זאת אומרת, הגילוי של הספר הוא נעשה אך ורק בהתאם לתיקון שלי. קודם תיקון, ובכלים המתוקנים אני מגלה.
יש פה גם ציטוט מהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף נונהי בעמוד 804, ואומר כך, זה רק פסקה קטנה ממנו: אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
אבל באמת אנחנו אולי נכנסנו מדי לספר הזוהר וכל הדברים האלה בצורה פשוטה. עד כמה שאנחנו נעשים יותר מחוברים, בזה אנחנו מזמינים כוח העליון, ואז הוא עושה שלום במרובה, עושה שלום עלינו. ככה. לכן החשוב, התכלס בעצם, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לגרום לחיבור בינינו. בהתאם לזה נהיה יותר קרובים לאור ונזכה לשינויים לטובה. זה כל התרגיל שלנו. כן, גברת.
אני רוצה לשאול, שלום. כל העולם ושינוי בעולם זה נגיד קצת רחוק ממני. אני רוצה לדעת מה בדיוק משתנה אצלי בחיים, במשפחה שלי, עם הקרובים שלי, אני בבית, עם הילדים שלי, עקב הלימוד. ביום יום.
זה יפה מאוד היה להגיד לפני אולי 50 או מקודשכן 100 שנה. היום אני לא יכול לשבת בשקט בבית ולא לחשוב איך אני קשור לעולם. זה לא יעזור. אנחנו עד כדי כך תלויים בכל העולם, שאם אני סוגר עיניים אני לא מרוויח מזה כלום. אני יכול רק לסכן את החיים שלי ועתיד שלי, מחר שלי. אנחנו כל כך תלויים זה בזה, זה בזה, ששום דבר לא יכול להיות. אני לא מספק את עצמי במשהו הקטן ביותר אם אני לא קשור בזה לכל העולם. את יודעת, את בטח אפשר להיכנס לאינטרנט ולראות, יש שם הרבה קליפים כאלו על עולם העגול, על איך שהכל קשור. אין, כל דבר שנמצא לפנינו כאן הוא עבר דרך עשרות מדינות, מאיפה זה יצא, על ידי מה זה נעשה, או על ידי מה נעשו מכונות ואיפה נעשו לייצר את הדברים האלה. אנחנו קשורים. אני לא יכול להגיד איך אני בחיים שלי הקטנים, המשפחה שלי, הילדים שלי והכל שיהיה בזה. לא יעזור. אני היום כדי לחשוב על החיים במשפחה, החיים השלווים, אני חייב בעצם לחשוב על העולם כולו. לזה אנחנו מתקרבים. אם עדיין זה לא מובן, זה רק מביא אותנו למכות עוד יותר גדולות. וחוץ מזה, סך הכל חוכמת הקבלה היא מסבירה לנו איך אנחנו בונים את העם שלנו, איך אנחנו בונים את המדינה. אנחנו לא עם, אנחנו עדיין קיבוץ גלויות. אנחנו רואים מה שקורה כאן עם כל הפלגים ומחלוקת בעם, בין האלו לאלו, לכל מיני בכל הרמות ובכל החלקים. וזה לא בא לסולם מדמה את זה לסך אגוזים, שאגוזים שנמצאים בסך הם לא מתחברים זה מזה, אלא הם רוצים לברוח מהסך, הם ככה נמצאים בחיכוך זה עם זה. כך אנחנו עדיין, אנחנו לא עם. לכל העמים, מסביר זוהר, יש להם יסוד הטבעי שהם מרגישים שהם שייכים לעם. אנחנו לא. אצלנו היסוד היה מה שאברהם חינך אותנו, ואהבת רעך כמוך. וכשהיסוד הזה הסתלק, כשהאהבה הסתלקה בינינו, אנחנו איבדנו אותו הכוח שמחבר אותנו, ומאז אנחנו לא עם, מאז אנחנו פשוט קיבוץ גלויות, כמו ש... כן.
השאלה שלי כאילו, בסדר, כל טוב ויפה.
לא, כל טוב ויפה. אם יש לך ילדים, אז גם בחינוך ילדים לא תצליח, אם את לא תהיה קרובה למערכת אינטגרלית.
אני מסכימה איתך, אבל מה יקרה לי בפנים? כאילו, איזה הרגשות אני ארכוש מזה?
את תרגישי לא חיים מתוך הבשר שלך בלבד. זאת אומרת, מתוך הבהמה, כי לפי הבשר שלנו, לפי הגוף שלנו, אנחנו שייכים לדרגת החי. ישנם דומם צומח חי, ואנחנו נמצאים לפי זה, לפי הגוף שלנו בדרגת החי. אלה תרגישי את החיים שלך בדרגת המדבר, בדרגת הדם. הדומה לכוח העליון. זאת אומרת, תרגיש את החיים לא שהם תלויים בלבד בגוף שלך, את החיים האלו, שנות חיינו הקצרים, שגוף הזה חי, ורק דרכו אני מרגיש את החיים, ורק בזה תלוי אני, ומרגיש זהו, זה מה שיש לי. אלא תרגיש את עצמך בגלגולים שעברת, ובכל מה שיש לך אחר כך, למעלה מהזמן אנחנו עולים, למעלה מהדופק. זה מה שמאפשרת לך חוכמת הקבלה, להיות פשוט במימד אחר של המציאות, בזמן שאנחנו חיים כאן, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך.
תודה.
חוכמת הקבלה היא גם כן לפי הגדרה, הגדרה מדויקת, מה שיש לנו במקור, זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. זאת אומרת, אותו כוח עליון שמנהל הכל, הוא מתגלה לאדם בחיים שלו כאן ועכשיו. וזה מקנה לאדם כלים בהתאם לזה. נו, אם אין שאלות, אז אולי אנחנו נעבור ל... יש, כן, עוד גברת.
שאלה שלי, יש כל מיני מאמרים של בעל הסולם ויש את הזוהר. מבחינת ההשקעה שלי בקריאה, בחומר לימוד, לי מאוד קשה הקריאה בזוהר, ובכתבי בעל הסולם אחרים יש לי איזו נטייה להרגיש שאני קצת יותר מתחברת, קצת יותר מבינה. מה ההבדל ובמה להשקיע יותר?
אנחנו מחלקים את הלימוד שלנו ביחס כזה שיש לנו, כמו שאנחנו לומדים כל בוקר משלוש עד שש בבוקר, לפנות בוקר, חצי שעה זה מאמר של הרבש או בעל הסולם על העבודה הפנימית של האדם, איך אני צריך לסדר את עצמי, לב ומוח, שזה יהיה מקסימום בפוקוס שאני אוכל דרך העולם הזה לראות עולם העליון. לראות, זאת אומרת, באיזה תכונות, באיזה מחשבות אני צריך להתרכז כדי להגיע לזה, לראיית העולם העליון. זה חלק הראשון. זה מאמרים מאוד רציניים ולא לא פשוטים. זה, בוא נגיד, פסיכולוגיה עליונה. כי אני גם כן עובד עם פסיכולוגים, את בטח שומעת על זה, ויש גם כן כמה ספרים שכתבתי איתם. זה פסיכולוגיה, אבל יותר גבוהה. פסיכולוגיה דווקא גם כן נמצאת כבר 15 שנה בערך במשבר. אבל זה לא מספיק. אחרי זה אנחנו לומדים זוהר, חצי שעה, מספיק. וכאן אף פעם אנחנו לא דורשים, אני לא דורש מתלמידים שהם יבינו מה שכתוב. כי מאיפה הם יבינו? זה לא נמצא לפניהם, זה לא מוכר להם ממציאות שהם מכירים. אלה אנחנו, בזמן שאנחנו שומעים, כמו שגלעד עכשיו קרא, בזמן שאדם לומד, שקורה את זה, הוא משתוקק לקיר מה שהוא לומד, שזה יתגלה לו. ואז הוא כביכול נמצא בנטייה לזה, בהשתוקקות לזה. ובהתאם לזה משפיע עליו אותו כוח העליון, אותו שדה. זה נקרא מאור המחזיר למוטף. ואז הכוח הזה שמשפיע עליו משנה אותו, מתקן אותו, עושה אותו יותר קרוב לאור, ואז הוא מתחיל לראות מאיפה הוא יודע שיתקדם, מזה שהוא מפעם לפעם יותר ויותר רואה שמתברר לו תמונה יותר, הוא מתחיל להרגיש איזה תופעות שבעולם שלנו, מאיפה זה מגיע, למה זה ככה וכן הלאה. כל מה שאנחנו בעצם רוצים מאוד לדעת, רק ככה כאילו התיישנו מזה. כן.
רק מנסה לחדד בשביל עצמי. אז בקריאה בזוהר אני מקבלת דברים שאני לא יכולה לקבל בקריאה של מאמרים אחרים של הבעל הסולם והרבה?
כן, בזוהר תמון כוח מאוד גדול, מיוחד, וזוהר הוא תופס כל העובי של העולם הרוחני שנמצא אחרי העולם שלנו. כל השדה הזה, הגלובלי הגדול, שנקרא בורא, או אור, כוח עליון, ובזמן שאנחנו קוראים אנחנו מעוררים את כל השדה הזה עלינו. אין אמצעי יותר חזק לעורר המאור המחזיר למוטף, לא חומש ולא כל הדברים האחרים, אמנם שבהם אותה התופעה אבל הרבה יותר חלשה. טוב, אנחנו בזה נסיים את החלק הראשון.
יש לנו עוד חלק.
יש לנו עוד חלק. אני מאוד ממליץ לנסות בלי זוהר, בלי לימוד עמוק, להרגיש מה נותן לנו השתוות הצורה עם אותו הכוח האינטגרלי, שאם אנחנו נעשה איזושהי צורת העיגול, אם נתחיל בינינו איכשהו להתחבר, עד כמה שאנחנו בזה נרגיש שפתאום בינינו נוצר איזה כוח חדש, ודרכו אנחנו יכולים יותר להבין מה שקורה לנו בחיים, לפתור את הבעיות, להבין למה אנחנו לא מצליחים עם החינוך ילדים, עם חיי משפחה, עם הבעל בית בעבודה, עם כל דבר, עם כל דבר. כאילו שזה קבלה, זוהר, משהו גבוה, אבל לדברים הקטנים ממש אנחנו נוכל לגשת אז, ויהיה לנו כלים הנכונים לזה. אז זה בעצם החלק הפרקטי שאנחנו עושים גם כן אצלנו, בקבוצות מקובלים, ואז אנחנו רוצים להראות לכם איך לעשות זאת, ותרגישו עד כמה שדברים האלה הם קרובים לנו, ולזה בעצם כל המציאות היום דוחפת אותנו, שאנחנו נהיה קצת יותר עגולים, מחוברים יחד. לכן המשבר שלנו, על שם זה נקרא משבר גלובלי, אינטגרלי, שזה מתגלה נחיצות לחיבור הכללי. יש לך כן, להסביר קצת משהו?
כן, אנחנו נעשה עכשיו סדנה. אז קודם כל תודה רבה לרב לייטמן.
תודה
רבה. תודה. אני מאוד מצטער אם זה היה קשה או... נו.
עכשיו יהיה הזדמנות לדון על זה.
כן.
כן, ואני מזמין את משה אדמוני, חברי הטוב.
פעם הבאה אני אשתדל, אני אתן לו מקום,
ואנחנו מבקשים לשבת, ואנחנו כבר נתחיל עם איזשהו תרגיל קטן כהכנה לסדנה שהולכת להיות עכשיו. ועד שמשה מתחבר, אנחנו נעשה מין תרגיל קטן לחיבור כזה בינינו. כל מי שנמצא עכשיו איתנו יחד בשידור מוזמן להצטרף לתרגיל הזה, ואחרי שנסיים אותו אנחנו נתחלק למעגלים ונסביר שלב שלב מה עושים בסדנה הנפלאה שתהיה לנו היום. משה, אתה מחובר? תעשה כן ככה שנשמע אותך.
כן.
או, יפה.
מחובר.
אז התרגיל הוא כזה מאוד פשוט. אנחנו נשיר שיר יחד בלה-לה-לה, שיר שכולנו מכירים. איזה שיר אמרנו? הבאנו שלום עליכם?
כן.
הבאנו שלום עליכם, כן? לא 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 לא
לא לא לא
לא לא לא. אוקיי, אוקיי, הבנו, הבנו, בסדר, בסדר, רגע, רגע, לאט, לאט, הבנו. עכשיו נעשה ווליום לשיר הזה, בסדר? הווליום הוא כזה ככה.
עדיף ככה.
עדיף ככה, שירו?
נראה לי.
בסדר. אז הווליום ככה, כשאנחנו עם היד למטה, אז שרים בשקט. וכשכל שהיד עולה יותר למעלה, אנחנו מגבירים את הווליום. בסדר? בואו ננסה את זה. היד בערך באמצע. לה 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 לה
לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה.
רגע, רגע, לאט, לאט, לאט. עכשיו נוסיף עוד משהו למשחק הקטנצ'יק הזה, וזה כפתור מיוט. בסדר? כפתור מיוט זה כפתור דו-כיווני, כשאני לוחץ כאן על הקצה של הסטנדר הזה, כאן, כן? אז זה פשוט מיוט, אז פשוט ממשיכים לשיר, אבל בלי לשמוע. וכשאני לוחץ עוד פעם, אז חוזרים לשמוע אותנו, בסדר? בואו נתחיל. לה, 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 לה,
לה.
עכשיו אנחנו עוד מעט ניגש לסדנה, אבל יש לנו כמה כללים, נכון? החלטנו על כמה כללים?
החלטנו על כמה כללים לסדנה.
כן.
ונגיד אותם לפני החלוקה למעגלים?
כדאי, אני חושב, כאחר כך במעגלים...
אז בואו נגיד אותם, תראו, בשביל שאנחנו נרגיש את החיבור הזה, שעליו מדבר ספר הזוהר, ונרגיש אותו ממש בינינו, חשוב שיהיו לנו כמה כללים שעליהם נקפיד במהלך הסדנה שנעשה. כללים מאוד מאוד פשוטים. אז קודם כל, כשאנחנו רוצים להתחבר, כולנו שווים. כמו במשפחה, אולי אפילו יותר. כולנו שווים, כל אחד משמיע דעתו, והוא זכאי להשמיע דעתו, ואין פה חלש.
אבל יש כאלה שקצת שווים יותר, לא?
אין... מי למשל?
נו, אתה יודע, אם... יש כאלה יותר, פחות, לא תמיד כולם שווים. לא?
אז אצלנו בחיבור כולם שווים.
כולם שווים.
אפילו אתה.
אוקיי. טוב, בסדר. יהיה לנו חפץ דיבור. בכל מעגל יהיה מנחה ויהיה לו חפץ דיבור. מדבר רק מי שהחפץ בידו. נאמר, כאן זה השעון.
זאת אומרת, אני רוצה להסביר לכם ש...
משה, חפץ הדיבור, כן? אתה רוצה להגיד משהו? אתה יכול להגיד, בבקשה.
אז חפץ הדיבור זה מאוד עוזר לנו לדבר ופשוט לתת כבוד למי שמדבר. בדרך כלל בתרבות שלנו אנחנו לא כל כך, לא תמיד עושים את זה.
כן. עוד כלל זה אומר ככה, החזקתי, נכון. כל משתתף אומר את דעתו ולא סותר או שולל או מבקר את דעותיו של חבריו.
למרות שמה שאתה אומר זה לא תמיד נכון.
אני גם לא תמיד מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אנחנו...
אז זהו, אז את הדברים האלה אנחנו לא עושים. אנחנו פשוט מוסיפים את דעתנו, ולא אני מסכים איתו או אני לא מסכים איתו. אתם תראו שזה מאוד מיוחד. פשוט אני, כאילו יש איזשהו מרכז דמיוני כזה בינינו, אני פשוט מוסיף את דעתי למרכז הזה.
אוקיי. כל דובר מתחשב בלוח הזמנים ומשתדל לקצר בדבריו. אני אנסה להסביר לכם למה צריך לקצר בדברים. היות ואם אני מתחיל להסביר משהו בצורה ארוכה ומייגעת ומסביר פעם ועוד פעם ועוד פעם וחוזר על זה, אז אולי יש מישהו לידי שרוצה להתחיל לדבר והוא לא יגיע לזה לעולם. כי אני החלטתי שעכשיו אני רוצה לספר את דעותיי וזה מאוד חשוב לי ואני נורא מרוכז בזה ו...
הם לא הבינו את הבדיחה הזו.
תעצור אותי, נו. בסדר, אוקיי. מה הכלל החמישי?
אז אנחנו משתדלים לקצר, והכלל החמישי, כל משתתף עושה כל מה שהוא יכול באמת כדי להקשיב למה שאחרים אומרים. בדרך כלל קורה שאני מחזיק את דעתי עד שכבר ייתנו לי לדבר, אני נכנס. פה זה הפוך, אם אני רוצה להרגיש חיבור, אני רוצה להרגיש את כולם, קודם כל.
ואז גם צריך להקשיב לכולם, ואם חיבור אז את כולם, כן? שיהיה ככה, להרגיש את כולם.
ועוד כלל אחרון ומאוד פשוט, הדעה הכוללת של כולם, מה שנאמר בכל המעגל שבו אני אהיה, היא הרבה יותר חשובה מהדעה שלי. למרות שלא תמיד נראה לי כך, אבל פה, בגלל שאני רוצה להתחבר, אני עושה מאמץ כזה ממש להרגיש ככה, תוך כדי הסדנה.
אז אם הכללים האלה ברורים, הם גם המנחים במעגלים, או מי שיהיה יעזור לכם, בואו נעשה דבר פשוט, פשוט נתחלק לעשיריות ונעשה מעגלים עם הכיסאות, נשב במעגלים של עשיריות.
שישיות.
שישיות.
נתחלק לשישיות.
כן, שישיות.
בסדר, בואו נעשה את זה מהר.
יש את זה לסיום, ממש לסיום. לא, כדאי מהזוהר, שלא יהיה פה. הנה. כזה. איפה קבוצת המיקוד? פה? איפה, יש לכם מיקרופון? טוב, אז יפה, התארגנו ממש במהירות C, אנחנו בדקנו את זה בפעם שעברה, זה היה הרבה יותר לאט. אה, ולפני שנתחיל ככה להשראה, בגלל שהיה איזשהו מעבר, אנחנו נקרא איזשהו ציטוט קטן מספר הזוהר כמובן.
וכמו ששמענו, ספר הזוהר זה ייתן לנו את הכוח ממש להשיג את החיבור שאנחנו רוצים להשיג אותו עכשיו. אז ככה, האדם הוא מרכז כל הבריאה, וכל שאר הבריאות אין להם חשבון וערך של כלום לעצמן, זולת באותו השיעור שהן מועילות לאדם להביאו לשלמותו.
עכשיו בתוך כל מעגל יהיה לנו איזשהו משחק אסוציאציות קצר. לכל המנחים יש את המילים המובילות של האסוציאציות, כן? לא, אז אנחנו נגיד אותם. משחק אסוציאציה משמעותו שאנחנו אומרים מילה, ובתוך המעגל מהר מהר כמה אנשים אומרים את מה הדבר הראשון שעולה להם כתוצאה מהמילה הזאת. והמילה הראשונה היא אני.
אז המנחים פשוט צריכים להצביע על כל אחד מהאנשים, ואני, אז הוא אומר את המילה הראשונה שקופצת, ואתה, ואני, 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 ככה לגבי כל מילה. בואו נראה מה עולה לנו בראש.
בבקשה, בואו נתחיל. המילה הראשונה, אני. המילה השנייה, הדעה שלי. הדעה שלי.
תמיד נכונה.
מעולה.
מתפתחת.
יוצאת מכל
שלך. המילה השלישית, אנחנו. אנחנו.
ביחד.
רק ביחד.
שמחים.
יודעים.
והמילה האחרונה לעכשיו, לשלב זה, חיבור. חיבור.
מה זה?
פירוד.
שמחה.
מרגישים.
הדבר הנכון.
קצוות.
ביחד.
נהדר. ועכשיו נעבור לשלב הבא. השלב הבא הוא בתוך המעגלים. אנחנו נספור ביחד עד 10. כאשר, מה זה אומר ביחד? כל אחד אומר מספר, אבל אם שניים אומרים את המספר ביחד, חוזרים להתחלה. הרעיון הוא שהספירה של המעגל כולו ביחד יהיה מ-1 עד 10, בלי ששניים יגידו את אותה ספרה ביחד.
וכמובן שאסור לתאם בינינו, אלא רק להרגיש אחד את השני.
בבקשה, בואו נתחיל.
אז המשחק הוא ככה, אנחנו צריכים להרגיש אחד את השני ולספור עד 10. אסור להגיד ביחד את המספר. זה אומר שנגיד הוא התחיל 1, מישהו פה צריך להגיד 2, 3, 4, אבל אסור ביחד. אם ביחד מתחילים מההתחלה. 3.
אם הוא אמר 3 ואני באותו שנייה קפצתי ואמרתי 3, אנחנו מתחילים לספור שוב.
פעמיים שש מההתחלה.
לפי מחיאות הכפיים חלק מהקבוצות כבר הגיעו לספירה
אחד.
מההתחלה.
אם אנחנו עדיין מתעכבים, בואו ננסה להרגיש אחד את השני
עד שנצליח.
הצלחנו, יאללה בואו ננסה עוד פעם. אבל עכשיו באמת באמת בואו ככה.
טוב, לא, יפה מאוד. אז אנחנו בואו נזכור את ההרגשה הזאת שיש לנו עכשיו, ההרגשה הזאת מהחיבור שהצלחנו לעשות משהו ביחד, וזה היה תלוי בכולנו יחד, וניקח את אותה הרגשה עכשיו לתוך הסדנה.
והשאלה הראשונה שנעלה בסדנה, שוב לפי אותם כללים שדיברנו עליהם קודם, השאלה הראשונה היא, מה הכי דיבר אליי בהרצאה? מה הכי דיבר אליי בהרצאה?
אז רק ככה לידיע, אני מנחה, אני בדיוק כמוכם, שום דבר לא יותר מיוחד או משהו, קוראים לי גלעד, שמות גם
כל קבוצה שתוציא חפץ דיבור, תספירו את זה,
הנחיות שקיבלנו,
חפץ דיבור, זה... ומי שמדבר מחזיק אותו ביד.
אז לפי ההנחיות שקיבלנו, אנחנו נעשה ככה להרגיש אחד את השני, וכל אחד יוציא את מה שיש לו בפנים למרכז, וזהו, אם יהיה פה משהו שככה, אני פה רק לשמור על החוקים שזה יקרה כמו שצריך, אז בואו ככה אפילו נצטופף קצת יותר, טיפה לבפנים, וזהו, מישהו זוכר את השאלה? מישהו זוכר את השאלה? כן?
תחזור. לחזור את השאלה. לא באותו מילים, אבל פחות, מה הרגשנו כתוצאה מזה? סליחה?
למה התחברת?
למה? למה התחברתי לכל ההרצאה? אוקיי. אני התחברתי מזה ש... קוראים את הזוהר, ולמרות שלא מבינים שום דבר, נמשכים פנימה. זאת אומרת ש... שיש לו כוח מזה שהוא... הוא מקיף אותנו מאור, מה... מהרצון שלנו ככה להבין את הכתוב. לא יודע אם אמרתי את זה בדיוק נכון, אבל
מי שרוצה תרגישו חופשי. זה
אני מאוד התחברתי שדיברו על חשיבות של ישראל, שאנחנו צריכים להתחבר ביחד, ללמוד ביחד את הזוהר, כמה חשוב שנעשה את זה. זה כזה, הרגשתי מין כזאת נחיצות כזאת.
אני התחברתי מהמקום שהייתי קטן, היו אומרים שאנחנו אמורים להיות אור לגויים, אז היה כזה סוג של גאווה. ופה שאתה שומע את זה, אתה מרגיש שזה התפקיד שלך, לא גאווה ולא כלום, אתה חייב את זה. זה לא קשור בכלל, זה ממש לא גאווה. זה המקום וזה התפקיד.
אני כבר די הרבה זמן שומעת הרצאות גם בטלוויזיה וגם קצת לומדת. לא היה הרבה חדש עבורי, אבל בכל זאת ההרצאה הזאת חיזקה לי דברים והבהירה לי את הכיוון ואת הרצון להגיע יותר רחוק בלימוד הזה.
אני, זה חפץ, זהו, שזה חפץ, אם זה היה טלפון אז הייתי צריך להחזיק אותו כאן. אבל, כן? אוקיי. כי מחזיקים דברים אחרים.
ככה, כי שומעים אותנו בשידור.
יש. טוב, אני הכי התחברתי, שמי עמיחי דרך אגב, אני הכי התחברתי למקום הזה של לרצות, לדעת, לחקור, ללמוד, להיכנס פנימה, גם בלי להבין את המשמעות, אלא פשוט להרגיש. זה חיבר לי המון המון קצוות, כשאני מסתכל על הילד שלי גדל וחוקר, כביכול בלי שהוא מבין, אבל הוא לומד כל כך הרבה דברים חדשים, וזה סגר לי איזה פינה בצורה מאוד חזקה.
באמת אני התחברתי בנקודה שלא מתוך אמונה, דת, לא מתחברת לזה. מהצורה שהוא אמר שעניין של המדע זה פיזיקה. ובתור אחת שהיא בתחום ההוראה והחינוך, כשהוא נגע בנקודה הזאת של הילדים והעתיד, אז זה דבר מאוד חשוב לטפל בזה עכשיו, ולא לעצום עיניים כל שומר ולחשוב שזה לא קורה.
אצלי התעוררו שאלות מאוד רציניות, שאני בטוחה של הרב לייטמן יש תשובה אליהן. זה עורר בי את המקום הזה של דברים שקורים בעולם, שאני לא יודעת איך אנחנו יכולים להשפיע עליהם. אני מקווה שמתוך ההתכוונות דברים קורים, אבל אני חושבת שצריך לעשות גם מעשים, כמו לדוגמה הניצול של כוח העבודה בסין, והפולוז'ון הנורא שיש שם, שאי אפשר לנשום. הבן שלי חזר משם עכשיו, ואני חושבת שהעולם צריך לעשות משהו, שזה יפסיק להיות המקום היחיד שמייצר עבור כולנו.
אני
שמענו עכשיו את ההתרשמויות של החברים במעגל, והשאלה היא, למה ההתרשמות שלי מההרצאה היא הכי משמעותית? אנחנו נסביר, כל אחד יסביר עכשיו לכולם, למה ההתרשמות שלו מההרצאה היא הדבר הכי משמעותי שהיה פה בהרצאה הזאת. בבקשה.
אני רק רוצה להזכיר שאנחנו מנסים להרגיש אחד את השני ולדבר מתוך המכנה המשותף הזה שלנו, שאפשר לדמיין אותו שנמצא כמו משהו פה. ומתוך זה לדבר ולתוך זה לדבר.
רק ההתרשמות שלי חשובה, כי זה, אלה הכלים שיש לי. החמשת החושים, בזה אני משתמש. זאת אומרת, אין לי אפשרות... הנקודה היא שאני יכול רק לשנות את עצמי, שאני יכול רק לקלוט בעצמי, אני לא יכול לשנות אף אחד אחר. אז לכן ההתרשמות שלי היא בעצם הדבר היחיד שאני יכול בעזרתו לשנות דברים. זאת אומרת, לשנות אולי את התפיסה, אולי לשנות אפילו את המציאות דרך זה שאני משתנה בעצמי.
אני חושב שההתרשמות שלי הכי חשובה, כי כנראה שזה פשוט מבטא את איפה שאני נמצא בו עכשיו ברגע הזה.
התרשמות שלי חשובה, במיוחד כשהיא תופסת את הכיוון של ההרצאה, כי כך זה מוכיח לי שאני נכנסת לחיבור. על ידי זה שאני מקבלת את ההרצאה, אני בתהליכים של החיבור, הערבות ההדדית.
ההתרשמות שלי הכי, תמיד הכי צודקת, כי זה אני, ואני רגיל שבדרך כלל אני, עליי אני יכול לסמוך, ולא בהכרח שאני יכול לסמוך על כל אחד שאומר לי משהו. אז בדרך כלל באופן טבעי אני יוצא מתוך הנחה ש... שהדעה שלי הכי טובה. זה ככה הדיפולט כזה.
התרשמות שלי הכי חשובה, כי זה מה שאני מרגיש וזה מה שאני יודע. הדברים האחרים, יכול להיות שהם נכונים, יכול להיות שלא. עם זה אני יכול לעבוד. מה שאני מרגיש איתו אני הולך. זה מה שאני מרגיש וזה מה שאני יודע. בשבילי זה הכי חשוב.
טוב, אנחנו חוזרים על השאלה. שמענו את ההתרשמויות מכל החברים במעגל, ולמה ההתרשמות שלי מההרצאה היא המשמעותית ביותר מבין שאר ההתרשמויות?
ההתרשמות שלי מההרצאה הכי משמעותית לי, מכיוון שזה נוגע אליי, לשלב שבו אני נמצא בחיים, והיא הכי משמעותית מפני שאני כחלק מהכלל, ולכן ההתרשמות הזאת היא גם של כולם, בדיוק אותו דבר.
מתוך ההזנה לכולם, אני מרגישה שאנחנו מתחברים יחד, כל אחד לעצמו, ואנחנו יחד, כי האני של כולם פה מתחבר במרכז הקבוצה.
את האמת, עד לפני שדיברת, לא תכנות על השאלה הזאת, ואת עוררת בי איזה משהו, אז ההתרשמות שלי הכי משמעותית, בגלל שבי אני מוצא ייחודיות שבי, מה שאיתו אני מתרגש, כך הוא מעורר בי עוד דברים, הוא מקדם אותי, ובזה שאני מתקדם, כנראה זה מוסיף גם לכלל.
אני חושב שהדעה שלי הכי חשובה, כי כפי נראה, איפשהו בטבע שלי יש לי משהו שרוצה להוביל אנשים, ואני רוצה להעניק לאנשים משהו, וכנראה שזה מתוך איזשהו רצון אגויסטי בינתיים.
יש משפט שמאז שהשאלה הזאת עלתה שמנצנץ לי בראש, אני חושב שזה מהרבה, שאומר שאני רגיל בדרך כלל שאני אוהב את עצמי ולא שאחרים אוהבים אותי, ואם אני מגלה את זה הפוך אז זה מפתיע אותי. אז אני חושב שזה שכמו שאמרתי קודם, שזה סוג של דיפולט כזה פנימי, שאני רגיל, שאני הכי טוב.
בואו עכשיו נשאל משהו אחר. מכל ההתרשמויות שלנו ששמענו עד כה, אנחנו עכשיו צריכים למצוא משהו אחר, למצוא את המכנה המשותף של כל ההתרשמויות של כל אחד מאיתנו. איזשהו מכנה משותף כמו חוט שני שעובר בין כל ההתרשמויות שלנו. בואו ננסה למצוא אותו בינינו עכשיו. אנחנו אמרנו התרשמויות, בואו ננסה למצוא מכנה משותף בינינו של כל ההתרשמויות. מהו אותו מכנה משותף?
ואם אפשר ככה להעמיק אותו, לדייק אותו, לגעת במכנה המשותף האמיתי שבין כל מה שאמרנו.
לפי מה שאני שמעתי, המחנה המשותף זה בעיקרון כל אחד אמר שמה שמשמעותי עבורי זה כאילו זה אני, ואני זה כל מה שאני יכול לעבוד איתו, זה הכלים שלי, זה התחושות שלי, ואיתם אני, איתם אני עובד.
אני מבינה שאנחנו לא צריכים לוותר על האגו שלנו בתוך הביחד. והאמירה של הקבוצה הייתה, כמעט כולם אמרו, אני הכי חשוב בעניין הזה. אני לא אמרתי את זה, אבל אני גם כן חושבת שאני לא צריכה לאבד את הייחודיות שלי, גם אם אני כבר מכוונת לעניין של הקבוצה. זאת אומרת, משמח אותי שכל אחד פה מרגיש חזק עם עצמו, ובכל זאת יש לו את הרצון להיות ביחד.
אני מרגיש שהמשותף לכולם זה באמת השימוש הנכון באגו, כמו משקפיים שדרכם הוא רואה את הוא ראה את ההרצאה, ובעצם אם הוא יוריד את המשקפיים האלה אז הוא יראה מטושטש, והם מתאימות רק למספר שלו ורק לצילינדר ולזווית העין שלו וליכולות שלו, ודרך המשקף הזה הוא רואה את החדות ויכול להביא אותה, את מה שהוא ראה, אל הכלל.
אני, איך שאני שמעתי את הדיון הזה שלנו פה, אז היה הרבה אני באמת, והיה הרבה כלל, ויש איזה דבר כזה של אני חלק מהכלל, ויש איזושהי אינטראקציה כזאת שאני בתוך הכלל, יש איזושהי השפעה שאני הזה יכול להיות באמת חזק 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 ורק אני, ויכול להיות חלק מתוך כלל, ואז נהיה איזה סוג של ביחד כזה שעדיין כאילו אני מרגיש את זה. אז יש פה איזה אני אנחנו ואיזשהו ערבוב כזה של ביחד.
אני חושב שהמכנה המשותף ב בנאמר זה ש למרות שאנשים דיברו הרבה על אני, הייתה איזשהו נימה של לשבור את קצת לשבור את האני, זאת אומרת קצת להתחשף וקצת קצת לקחת סיכון על האני, ולכן אני חושב שזה זה אולי איזשהו צעד תינוקי, קטן קטן, אבל זה יש, היה בו איזה משהו, זה דעתי.
נחזור אולי ונדייק קצת את השאלה, טיפונת. אנחנו בחלק הראשון, כל אחד אמר מה הייתה ההתרשמות שלו מההרצאה, ועשינו סבב. עכשיו אנחנו מנסים למצוא את המשותף מההתרשמויות שלנו מההרצאה. מה היה לנו, מה הרגשנו, מה חשנו שהוא משותף לכולנו, ולהעמיק במכנה המשותף הזה.
אני חושב שהשאלה כיוונה שכל אחד ידבר על האני שלו, על התפיסה של כולם דרך האני, אבל התחושה שלי שנוצר פה באמת שדה, נוצר פה איזה משהו משותף שכל אחד מאיתנו מביא לתוך השדה הזה, את ההתרשמות שלו. והייתה פה הקשבה אחד לשני, שבאמת כל אחד הוסיף משהו שאני מאמין במידה זו או אחר דיבר על כולם, או לפחות עורר איזה שאלות, איזה עניין במה שהשני, מה שהשני דיבר. אז זה לא היה פה רק אני, זה היה פה גם משהו משותף שייחד את כולנו.
אני חושב שמה שמשותף מכל ההתרשמויות מההרצאה, זה שכל אחד דיבר על איזה מין רצון להתפתחות, רצון לשינוי, רצון להתקדמות. זה מה שאני שמעתי.
מה שאני שמעתי מההתרשמויות, שכל אחד ירגיש, זה פעל עליו מאיזשהו מקום שהוא לא מכיר לפני כן, מחשיבה שכלית רגילה, שיש פה איזשהו משהו שהוא מעבר. וכל אחד יראה את זה בצורה שלו, במילים שלו, במקום שלו. והיה כזאת הרגשה שבאמת יש כאן משהו שהוא אחר, וזה הסך הכל.
עוד משהו שעולה לי זה בעצם הכוח המיוחד הזה שיש בספר הזוהר, שהוא גם איזה סוג של מכנה משותף שעבר בינינו. אני אמנם לא דיברתי, אבל זה מה שהיה לי בפנים. אם הייתי מדבר, זה מה שהייתי אומר. אז נראה לי זה עוד משהו שכזה מכנה משותף בתוכנו, בכולנו, שלקחנו אולי מהשיעור.
השאלה הבאה שאנחנו נברר זה, מה אנחנו מקבלים מזה ששמענו והקשבנו לכל אחד ואחד בסבב? מה אנחנו מקבלים ומרוויחים מההתרשמויות ששמענו מכל אחד ואחד בסבב?
מה שאני מקבל,
מה אנחנו מקבלים ומרוויחים מכך ששמענו את ההתרשמויות של כל אחד ואחד בסבב?
מה שאני מקבל זה הרבה מאוד זוגות משקפיים שהם הרבה יותר ממה שאני חשבתי והרגשתי לפני כן בהרצאה. זה הסך הכל, שהביחד של כולנו בזוגות משקפיים, בהרגשות, זה הרבה יותר. וזה אומר שאם מחר בבוקר אני אפגש עם זה, יהיה לי עוד זוג משקפיים. ואם אני אשב עם עוד חברים שגם יהיו עם זה, אז יהיה לי עוד זוגות משקפיים. העבודה שלה ביחד עושה את זה שונה לחלוטין.
זה כמו ללכת לקולנוע ולשבת להרבה הרבה סרטים. אפשר ממש, כל בן אדם שמדבר, אפשר לשמוע את הדעות שלו, את הרצונות שלו, ו... ולקבל דברים חדשים, התרגשויות חדשות ונקודות חדשות שלא ראיתי אותם מקודם. וזה כיף, זה טוב קצת לצאת מהנעליים של עצמי ולחוות דברים חדשים.
מה שאני התרשמתי ממה שאנשים אמרו זה שאולי יש עוד דרך להגיע למטרה משותפת, שעל ידי זה שלוקחים את האני, כל אחד, זאת אומרת, בשותפות ובהסכמה ובכל הדברים האלה, לוקחים את זה לאיזשהו מקום קיצוני, נותנים לאני להיפתח לצורה השלמה שלו, לצורה הזה, אז אנחנו גם יכולים להגיע למקום של איחוד. דרך אפשר להוביל, כאילו לקחת את זה שאני, הוא מגיע לאנשהו, ואפשר כאילו לעשות סיבוב מלא ולהגיע לפשוט אחדות בדרך הזאת. זה מה שאני,
אני הרגשתי שכל אחד מביא איתו איזשהו פרי כזה, עסיסי טעים משלו, שם אותו באמצע, ואז עושים סלט פירות ומחלקים את הסלט פירות הזה בחזרה לכולם, שבעצם אתה מקבל עדיין את האני שלך בחזרה, אבל יחד עם הרבה הרבה פירות של אחרים ועל הרבה הרבה תובנות, ובאיזשהו שלב גם נשארה רק הרגשה ונגמרו המילים ופתאום הייתה שתיקה עד שנתנו את התרגיל הנוסף, וזה היה נורא יפה שפשוט רק ההרגשה הזאת נשארה בלי בלי המילים.
השאלה השלישית, אני חושב, שדיברה על המכנה המשותף, היא ההרגשה, אני זוכר שדיברתי, אז בעצם אמרתי מילים שהם לא היו שלי. אני אמרתי מילים שאיכשהו ככה, מכל הסך הכל הזה, הכללי שהרגשתי ממכם, אני ממש זו הרגשה שהייתה לי, שפשוט דיברתי, אמרתי מילים שהם כאילו אפילו לא שלי. שדיברו על איזשהו מכנה משותף שיש של אני, אנחנו והכלל הזה שיש, שנוצר בפנים. אז זה איזשהו משהו שככה הרווחתי מההתקללות הזאת ולשמוע אתכם. ועוד משהו, לי לא קל לדבר מיקרופון, במיוחד ששומעים אותי או מסתכלים עליי, ואם תשימו לב זה כבר לא מורגש, כאילו זה נעלם. אז זה גם כן, לפחות לי מראה משהו על איזשהו רווח שאני הרווחתי מהמעגל הקטן הזה.
אנחנו עד עכשיו דנו בשני שלבים. שלב אחד, אני הסברתי לכולם וקצת שכנעתי את כולם למה ההתרשמות שלי, דווקא שלי מהרצאה, היא הכי חשובה. ובשלב שני, דווקא אנחנו כולנו כקבוצה ניסינו למצוא את המכנה המשותף בינינו. איך אני הרגשתי בכל אחד מהשלבים האלה? שוב, אנחנו עשינו שני שלבים. בשלב הראשון, אני הסברתי לכולם למה דווקא ההתרשמות שלי מההרצאה היא הכי חשובה, הכי משמעותית. בשלב שני, כקבוצה ניסינו למצוא את המכנה המשותף שעבר בין כל ההתרשמויות שלנו. איך אני הרגשתי בכל אחד מהשלבים? בבקשה, תדונו על זה.
אני מטבעי בן אדם מאוד ציני. גם לא ציני. לא מתחברת, נראה לי מילדות כבר, לדת ולכל מעבר למה שאתה רואה. כמו שאמר, חמש חושים, שומע, רואה. וכשהוא דיבר על העניין הזה של העולם הוא עגול ואנחנו הולכים עדיין ישר, אז אני עדיין בעולם הזה שהעולם אמנם הוא עגול, אבל אני עדיין הולכת ישר. וכשאני רואה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה רבדים וכל הגילאים וכל הצבעים כמו שאומרים, וכל אחד כזה באותו מטרה שכולם רוצים להתחבר וזה, זה עושה לי חשק לרצות משהו, אבל אני די לא לקחת את מה, אני שומעת אתכם, אני רוצה, אבל עדיין לא עושה. אז ציניות, הרבה ציניות. לא, כאילו אני שומעת ולוקחת רק את הקטע של המדעי.
מה ההבדל בין השלב הראשון שבו הסברתי לכולם מה ההתרשמות שלי וניסיתי להסביר למה היא הכי חשובה ובהרגשה שלי, ובין השלב השני שבו כולנו כקבוצה מצאנו מכנה משותף? מה ההבדל בהרגשה? בואו ננסה רק לדבר מתוך הרגש. בבקשה.
עכשיו שהוא שאל עוד פעם, אז באמת ניסיתי להתחבר להרגשה שהייתה לי זה, אז בעצם שדיברנו על העני, שזה ממש, אני זוכר שכאילו כזה התנפח לי החזה, ואני, ועם הזמן זה התרכך ונהפך להיות לאיזשהו סוג של הרגשה יותר של ביחד. עד רמה שכמו שאמרתי לכם מקודם, שהתשובה של השאלה השלישית, אם אני לא יודע, הייתה ממש, הרגשתי שזה מילים לא שלי. כאילו אני אומר אותם, אני חושב עליהם, אבל זה היה מאיזו נקודה יותר פנימית כזאת.
בחלק הראשון היה לי קצת לא נוח להגיד למה שלי הכי חשוב, וכאילו למה באמת שלי הכי חשוב, כל אחד הזה שלו, כל אחד זה משמעותי, אז היה לי לא נוח עם זה. ובחלק השני שניסינו לשתף את הכל, אז כאילו כבר היה כזה, הייתה פה איזו אווירה משותפת, הרבה יותר נוחה, הרבה יותר נעימה, שהיה אפשר לדבר בה, והיה לי הרבה יותר קל לדבר.
אני עכשיו אני רואה שאני מרגיש שהגעתי לפה מאוד מאוד מנופח, ועד בכל ספק אפשרי אפילו לא האמנתי שחפץ דיבור משמש לדיבור ולהקלטה. אני פשוט הייתי בטוח שזה משהו רנדומלי שלקחו, ולמה צריך לדבר אליו? ומיד יצא לי האוויר כשגיליתי שזה לא ככה. וכשאמרתי למה אני הכי חשוב, זה באמת עדיין היה המשך של הוצאת האוויר. אבל אז כשהגיע השלב השני, אז באמת זה התמלא בחזרה, אבל בחמצן, ופתאום השתחררה לי הנשימה, ונהיה לי יותר קל ככה, גם למפנות מקום, מעבר לאוויר של עצמי.
אני רוצה לבקש משהו, שכל אחד, לפני שהוא מדבר, תנסו לחפש את הרגש הכי, הכי, הכי פנימי הזה, שמשם אתם פעלתם. אתם תראו שגם הצינים הכי גדולים יכולים למצוא שם משהו, נראה לי. תנסו.
אני מומחית בלערב את הרגש עם השכל, ויותר נכון לראות תמונות, דימויים. ונאמרה פה המון המילה אני, ואני מרגישה את האני הזה כמו מעגלים קטנים, כמו חישוקים שנפלו לרצפה, ואחד חופף לשני. וכיוון שהעיגול הוא קטן, אין סיכוי שמעגל אחד נמצא בנפרד לגמרי, אפילו הקו הישר שלך מתחיל להתעגל בקצוות.
יתייחס אחד לשני.
אז זהו, בחלק הראשון, פה ושם היה לא נעימות, מה אני מדבר על עצמי? למה עצמי? ואז בחלק השני הבנתי למה, שראיתי את התמונה השלמה, את הפאזל, הבנתי שהאחריות שלי זה על החתיכה שלי, ואם אני לא הייתי מביא את החתיכה שלי למקום הזאת, לא היה את התמונה, זה היה שלם, או כל סלט הפירות, או איך שלא נקרא לזה. ככה הרגשתי, כאילו היה קצת לא...
השאלה היא, מהם הרווחים והתועלות שאנחנו יכולים להפיק מהחיבור בינינו, כפי שגילינו את זה היום, ואנחנו מבקשים שאחד מכל קבוצה יסכם את זה כדי שיוכל לייצג את הקבוצה שלו. שוב, מהם הרווחים, התועלות שאנחנו יכולים להפיק מהחיבור בינינו, כפי שלמדנו את זה היום, כפי שהרגשנו את זה היום. מהם הרווחים והתועלות שאנחנו יכולים להפיק מהחיבור בינינו. ונציג שיסכם את זה, אחר כך נוכל לשמוע אותו. בהצלחה.
המשחק הקודם שהוא עשה עם היד, של... שירים את היד וכולם אמרו, הרימו את הכל, וכשהוא הוריד את היד כולם הרידו את הכל. אז אותו דבר כאן, שכשמדברים כולם ואומרים את... בכל רם כל אחד את שלו, ביחד זה נשמע יותר חזק ויותר מושפע, משפיע יותר. גם החלש זה משפיע, כשכולם עושים חלש ביחד, עדיין שומעים את זה.
הגיליתי שממש כיף ככה לדבר והקשבה, ואפשר להרחיב את זה למעגלים אחרים, אפשר גם בבית, אפשר גם בעבודה, הדיבור הזה בהקשבה. בשמיעה לאחרים, דווקא זה כיף.
החלק של השירה שעשינו עם הווליום הזה, באמת אני חושב שזה היה פעם הראשונה שהרגשתי שמתחיל להיות פה איזשהו משהו של ביחד. המעגל שהתחיל לא הרגשתי כל כך ביחד, גם היה לי די קשה עם כל האביזרים פה. אבל ההרגשה של החום הזה, הפנימי שאני מרגיש עכשיו, וזה לא סתם מילים, זה הרגשה, זה הרווח שאדם יכול לקבל מכזה דיון. אפילו שזה נראה כאילו אולי סתמי או לא יודע, אני חושב שכאילו אפשר לדבר על כמעט כל דבר, אבל שכל אחד בא עם איזושהי הכנעה, או שבא עם באמת לשמוע ולא להתקיף, כי כמו שאנחנו רואים במקומות אחרים שבאים להתקיף אחד את השני, אז זה לא נגמר בטוב. לפה אני לא יודע כמה זמן עבר, בדרך כלל אין תחושה של זמן במעגלים האלה, אבל אז אתה רואה שאתה מתרקח ואתה מגיע לאיזשהו הרגשה שעכשיו אפשר אולי לפתור בעיות או אפשר לעשות כאלה דברים. זה הרגשה כזה של חום כזה. כן.
אני רק
כהמשך גם לשאלה הקודמת, שבשלב הראשון הרגשתי בושה כזאת, שאני מדבר על עצמי, גם הזעתי כמו מטורף. בשלב השני, אני חושב שזה גם הייחוד של מה שאנחנו נמצאים פה, זה הרגשתי ביטחון, זאת אומרת, הרגשתי את החום הזה, הרגשתי את התחושה הנוחה הזאת שיש בינינו, אבל הרגשתי ביטחון מאוד מאוד גדול, שזה משהו ש... מאוד קשה לי למצוא בחוץ. כשאני הולך למוסך, כשאני הולך לאינסטלטור, שאני חושד בכולם, שפה יצאנו איזה משהו של, ש, שאני יכול לסמוך על, על, על האנשים שנמצאים פה איתי.
באמת הרגשת ביטחון, זה מה שאני מרגיש. שכאילו אני, את האמת, את רובכם פה אני לא ממש מכיר, ומי שאני מכיר זה לא שאני חי איתכם כל רגע, אבל יש אישי הרגשת ביטחון שכאילו אפשר לעשות דברים ביחד. בלי ממש להכיר את רובכם, את האמת.
אני לא בן אדם ביישן, אבל כשאני רואה פה חבורה של אנשים שכל אחד אומר, טוב, תגידי מה את חושב, אז אומרים, למה שאני אגיד? אני מכירה אתכם, אבל כל אחד פה חשף ואמר, אז מרגישים יותר קל כזה, דבר, טוב, היא אמרה, אז גם אני אגיד. אז יותר קל, ואז מרגישים כאילו אפשר לדבר עד יותר, כמו שהוא אמר מקודם.
אני חושב שמתחילים לדבר בהתחלה, אז יש איזושהי תחושה של פחד, תחושה של חוסר ביטחון ותחושה של, של להגיד את הדבר הנכון. אחרי זה לאט לאט, פשוט איך שאנשים מתחילים לדבר, רואים שאנשים נפתחים ו... ואז יש איזושהי תובנה
בשלב של... זה שאנחנו כבר ממש
בסיום החלק הזה לקרות.
אנחנו נבקש מכל קבוצה לחזור שוב על משחק האסוציאציות. אנחנו נגיד מילה והמנחה יצביע על אנשים או תעבירו סבב מהיר, כל אחד אומר את האסוציאציה הראשונה שעולה לו כשהוא שומע את המילה הזאת, והמילה הראשונה היא אני.
אגו.
חם.
מחובר.
שמחה.
כאן.
ביחד.
לומדת.
הדעה שלי.
מאושר.
הדעה שלי.
מתרחבת.
חלק מהכלל.
צומחת.
אנחנו.
כולם.
אנחנו.
משהו חדש?
זה יגיע.
יחד.
חיבור.
אחד.
יוצרים מציאות חדשה.
חיבור. חיבור.
מתחברים.
רווח.
חום, ביטחון.
משפחה.
מטרה.
טוב.
כדאיות.
משפחה.
תראו איך האסוציאציות שלנו קצת השתנו בעקבות החיבור שהיה לנו.
קצת.
קצת. ואני רוצה לקרוא איזשהו ציטוט שבהרגשה שלי ככה מעביר את מה שהיה היום. זה של הרבש משלבי הסולם, והוא אומר, יש בכל אחד ניצוצים של אהבת הזולת. אלא שניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה. לכן הסכימו החברים, שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצים ביחד יעשה שלבת אחת גדולה.
ועכשיו אנחנו מאוד סקרנים לשמוע נציגים מהמעגלים, להגיד ככה את הסיכום שלהם כשהתבקשו, אז מי שרוצה יצביע ונעבור עם מיקרופון. אנחנו מבקשים לשבת במקומות ולהישאר כמו שאתם, בסדר?
אז נציג מהקבוצה,
כן, מהקבוצה שם, יש מיקרופון שם?
את התחושה הכללית שהייתה, את תחושת החיבור,
כן,
ולספר לנו.
כן, לקום אם אפשר.
בבקשה.
תודה.
אז אצלנו במעגל, כל אחד בעצם...
רק שנייה, אנחנו עדיין נשמור על החיבור. יש לו חפץ דיבור, אתם רואים? כן.
התועלות והרווחים שקיבלנו בעצם מהסדנה זה שקיבלנו את ההרגשה שאם כל אחד לבד, הוא קטן, הוא שברירי, אבל ברגע שאנחנו ביחד מרגישים מחוברים, יש לזה כוח מאחורי זה, יש לזה עוצמה. ואם אנחנו נפסיק לדאוג לעצמנו, אלא יותר נדאג אחד לשני, יהיה לנו חשוב יותר לשמוע אחד לשני, אנחנו לא נצטרך לדאוג לעצמנו בעצם פשוט.
תודה.
שלום. אנחנו קיבלנו איזושהי הרגשה כללית של חיבור ואהבה, ואמרנו שבעצם מה שאנחנו יכולים לקחת מכאן זה את הכלים האלה הפשוטים של העשייה הזאת שנוצרה כאן, ולעשות את זה ביום יום. פשוט להקשיב באהבה וברצון, אם אפשר פי 6 או פי 7 כולל מנחה, ולדבר את השביעית, וביטחון לתת לאחד אחר, להסתכל אחד לשני בעיניים אוהבות. שכחתי משהו, חברים? זה היה עיקר, כן. פשוט להקשיב באהבה ולתת את האפשרות, לתת את הדעות אחת ליד השנייה, כולן נכונות, לחוות אותן, גם בחוויה וגם לחוות דעה.
תודה רבה. תודה.
אנחנו בקבוצה שלנו הגענו למסקנה שהאנרגיה שאנחנו מקבלים אחד מהשני זאת אנרגיה חיובית שאנחנו יכולים לעשות איתה הכל כמעט. הבנו שהעצמה, תודה, שהעצמה שאנחנו הגענו אליה בעקבות האפשרות שלנו, היכולת שלנו להקשיב האחד לשני ולקחת באמת מכולם, כל אחד מזווית הראייה שלו, ולהשאיר את עצמנו ברגשות ובתחושות שהרגשנו בסבב הזה הן מאוד גדולות, ושמחנו להיות כאן. כולנו מחובקים בקטע הזה.
אם אפשר לקום.
אנחנו הגענו למסקנה שבעצם כל החיות אישי של כל אחד, כל אחד יכול להשפיע איזשהו, ומשפיעים על מה שאומרים במחקר של הקבוצה, ומה שנשמע במחקר של הקבוצה משפיע עלינו, עוזר לנו גם למצוא את המילים הנכונות לבטא את הרגש, וגם הרעניין שההקשבה שהיה לנו נורא נורא חשוב, נורא נורא עוזר, וכאילו אמרנו, אם באמת בכנסת או בעולם היו מקשיבים אחד לשני ככה, אז סדנה אחד או שתיים, הדברים יהיו אחרים.
סדנה עולמית.
היי. אני פשוט פעם ראשונה פה היום, וקצת חששתי, ופתאום הבנתי שבעצם כולנו באותו מקום, ואנחנו בעצם ממש שווים. היה לי ממש נעים, זאת אומרת, כל הקבוצה ככה הרגישה, אז זהו, אנחנו באמת שווים.
אנחנו הרגשנו ש... אנחנו כמו חממה פה, ואנחנו עשינו דברים בקטן שיכולים לצאת החוצה ולעשות את זה גם ביותר בגדול.
טוב, אנחנו כבר ממש בסיום, אנחנו נוכל להמשיך פה במעגלים, אבל נצטרך עוד מעט להיפרד מהשידור, אז אנחנו רוצים להודיע לכם, הקהל שנמצא פה, צופים יקרים, בתחילת הערב קיבלתם את הגלויה הזאת עם הציור של הסוכריה, כן? אנחנו רוצים לתת לכם סוכריה אמיתית, והסוכריה אמיתית זו הזדמנות להגיע לקורס, להיכרות, בקורס יסודות של חוכמת הקבלה, שיפתח ממש בקרוב פה בזיכרון, ובזיכרון יעקב. אז אתם יכולים בגלויה למלא את הפרטים שלכם, ולמסור אותה ביציאה לנציגי המכללה, ולאלה מכם שצופים בנו כרגע, אתם מוזמנים להיכנס עכשיו למדור מכללת קבלה לעם באתר kab.co.il, או להתקשר לטלפון 1-700-509-209, ולקבל פרטים נוספים על שיעור ההיכרות בקורס יסודות. יש לנו שיעורים כאלה בכל הארץ, אנחנו מאוד מאוד נהננו להיות איתכם, משה.
אני רוצה מכאן עם הרגשה נפלאה, ממש. כן.
וזה לא סתם, אני מכיר אותו, הוא לא סתם אומר את זה, הוא אומר רק אמת. אז תודה לכם, וניפגש בהמשך.
הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותה קוראים לזה אהבה אמיתית אם אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה